הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם. אנחנו בתוכנית ראשונה לשנה החדשה, תשפ"ב. זהו, אנחנו פה בצוות מורחב, כאשר איתי באולפן לא אחר מאשר אורי כהן, הטכנאי שלנו. היי, אתם המאזינים, ואנחנו פה בעזרת השם לשעתיים עד השעה שתיים, בעזרת השם בלי נדר. כאשר יש לנו הרבה דברים לפנינו, אחד מהדברים, אנחנו הולכים קצת לדבר כמובן על סליחה, איך להתכונן ליום הכיפורים, הבא עלינו לטובה. ננסה לדבר על כמה דברים יסודיים, כמה דברים שאנחנו יכולים להתחזק. נלמד שלושה שיעורים מציפור. כן, שלושה שיעורים מציפור. לאחר מכן אנחנו נלמד גם כמה סיפורים מאוד עוצמתיים, כאשר זה יוביל אותנו. גם אנחנו לנו תוכנית שבוע שעבר, כי היו סליחות וכדומה, אז אני חייב לכם כמה דברים שדיברנו על באשרה ימית, עם סיפורים מעניינים. סיפור של הרב עזריאל דביר, זיכרונו לברכה. סיפור קצת מטלטל, סיפור שנשמע את זה בקולו, בעצמו, שיעזור לנו קצת להיכנס לאווירה של עשרת ימי תשובה. בכל זאת אנחנו צריכים להתחזק, צריכים לדעת לפתוח דף חדש מצד אחד, אבל כן לדאוג מצד שני, כי זה כבר בידיים שלנו עכשיו אומר בורא עולם. ואני מחכה לכם, מחכה לכם שתהיו רציניים, שתיקחו את עצמכם בידיים, ובעזרת השם הדברים ישתנו. אז בואו נתחיל בהתחלה. שלוש עצות מציפור. היום היה איזשהו צייד ציפורים. שצד איזה ציפור. בקיצור, הצייד שלנו, בשלב מסוים, צד ציפור, תפס ציפור, והציפור אומרת לו, תקשיב. אם אתה משחרר אותי, אני אתן לך שלוש עצות חכמות, תקשיב, שאתה לא... עצות באמת טובות, עצות שיכולות לשנות את חייך. אמר לה צייד, יקירתי, תקשיבי, אני צייד ציפורים, אני לא משחרר אותן. זה, התפקיד שלי זה לצוד, לא לשחרר. אמרה לו, הציפור שווה לך לשחרר אותי, ואם אני תשחרר אותי, אני מבטיחה לך, אתה תקבל עצות, שבאמת יועיל לך לכל ימי חייך. אמר לה, צייד, מאיפה אני יכול להאמין לך? איך אני אדע, איך אני אדע שאת, שאת באמת... שומעים אותי? אוקיי. איך אני אדע באמת להאמין לך? איך את, שאולי את לא משקרת אותי, את יודעת, סתם עובדת עליי וכדומה. אומרת לו הציפור, א', שים לב שאני מדברת אותך עכשיו, נכון? עצם זה שאני מדברת אותך עכשיו, זה כבר סימן... שיש דברים בגו. מתי פעם מכונה ראית ציפור מדברת איתך? אומר לה, תקשיבי, יש משהו בדברייך, בסדר, אבל התנאי שלי הוא כזה. אני מוכן לשחרר אותך, בתנאי שתתני לי את העצות לפני. זאת אומרת, לא אחרי, אלא לפני, תני לי את העצות, ואז נדבר על שחרור. אומרת לו הציפור, אוקיי, תקשיב. עצה ראשונה. ואתם תקשיבו לי טוב יקיריי, כי על זה יהיה בנוי השיעור שלנו, אוקיי? אומרת לו הציפור, נקודה ראשונה. אם החלטת החלטה, אם כבר עשית מעשה, אל תתחרט עליו. שמעת? קיבלת החלטה, קיבלת החלטה, עשית מעשה. זהו, את כבר אחרי, את אחרי. אל תתחרטי. אל תתחרטו על דברים שעשיתם בעבר, ואנחנו כמובן נסביר את זה תכף. נקודה שנייה אומרת לו הציפור, אל תתפתה לשטויות. אל תאמין ותתפתה לשטויות, יש דברים שרוצים להפיל אותך בפח, ואתה לא תמיד תדע את זה. אל תאמין ותתפתה לשטויות, נקודה שנייה. נקודה שלישית, אל תנסה לקפוץ מעבר לפופיק, אתה יודע מה זה? זאת אומרת שאל תנסה להשיג דברים שמעבר ליכולת שלך, תבין את היכולות שלך וגם תבין שלפעמים צריך ללמוד לשחרר. כן, לשחרר. החיים לא בידיים שלך ולפעמים אתה תרצה כל כך להשיג איזה משהו ואתה בסוף תפסיד הכל. הבנת אותי? אז נקודה ראשונה, אל תתחרט. נקודה שנייה, אל תתפתה. נקודה שלישית, פשוט אל תקפוץ מעל הפופיק. אמר לה צייד, דעת מה? שאני חושב על דברייך, יקירתי. יש דברים פה, קחי, משחרר אותך. טוב, שחרר אותה. איך שהוא שחרר אותה? הציפור הגיעה למעלי מרומי עץ ברוש, וקראה לצייד הזה טיפש כמותך. טיפש כמותך, אתה צייד אתה? איך שחררת אותי? איך האמנת לדברי ההבל שלי? אתה לא ידעת ויש ביטני מלאה אבנים טובות ואיזמרגדין. אתה יודע את זה? הצייד שמע את זה, אמר, בוא נהיה חתיכה. התחיל לעשות טפס על העץ, בואי נפרוד גם כן. התחיל טפס, נשרט בידיים, נשרט בפנים, ויתרה מכך נפל, ושבר את רגלו. הציפור ככה יורדת על אחד הענפים מעליו, אומרת לו, אתה טיפש אתה. לא עברו 5 דקות, וכבר שכחת מה שלימדתי אותך? אמרתי לך 3 עצות, נכון? אמרת לך, החלטת החלטה, עשית מעשה, אמרת לך לא להתחרט עליו, נכון? שחררת אותי, מה אתה מתחרט עכשיו? אמרת לך לא להתפתות, נכון? אמרת לך אל תתפתה ואל תאמין לשטויות. מה אתה מאמין לשטויות? יש לי אבנים טובות מרגליות בבטן, נו תחשוב בגיון, מה הבטן של ציפור, מה כבר יכול להיות בפנים? נו מה אני איזה סכנאי? מה אתה, תבין? טמבל, עכשיו מעבר לזה, אמרת לך גם לא לקפוץ מעל הפופיק. מה אתה מנסה לתפוס ציפור על עץ? נו, אתה רציני אתה? אז ראית, שברת, נפלת, נשרטת. לא עברו 5 דקות, ולא למדת את מה שלימדתי אותך. איי, 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 איי. מה זאת אומרת? גם אנחנו לפני ראש השנה שמענו עצות, יקיריי, כיצד לזכות בדין, להיות אנשי הכלל, להעביר על המידות... כל המרחם על הבריות, מנחמים לנו השמיים, הווה דן את כל האדם לקו זכות. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. כולם יודעים, כולם מכירים. כולם מכירים את המשל של אותה כבשה, שעכשיו הרועה הרי מונה את הכבשים. ואת הכבשה הסירית הוא מסמן אותה בגב. אופה, זאתי למעשר. ואם הכבשה הזאת הייתה חכמה, היא הייתה הולכת לשטוף את הגב שלה מהסימון האדום הזה. ומה הם 3 הסבונים? הם הרי תשובה, תפילה ומעשים טובים, נכון? תשובה, תפילה, צדקה. לצורך העניין, כולם מכירים את כל הדרשות כמעט בעל פה. אבל למה אנחנו שוכחים את זה אחרי 5 דקות, אה? אני אומר את זה לעצמי, להתחזק יקיריי. הגיע הזמן, יקיריי, בורא עולם נותן לנו מתנה אדירה, 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 אדירה. שובו אליי, ואשובה עליכם. אומר בורא עולם, אני אתכם 10 ימים, מראש השנה עד יום כיפור. תשתנו, תתחזקו, תפתחו לכם את השנה הכי טובה בעולם, בעזרת השם. זהו, אז זה המטרה שלנו פה היום. התכנסנו פה היום, כל הצוות המורחב פה ברדיו כל חי, לתת לנו חיזוקים, עידודים, וכלים מעשיים כיצד א' לא להתחרט ונסביר, ב' לא ליפול לפיתויים ושטויות והבלים, וג' לא לקפוץ מעל הפופיק. הכוונה היא בואו ניקח דברים בפרופורציה, נעשה את ההשתדלות שלנו, נבין שיש דברים שהם לא בשליטתנו, ונלמד גם לשחרר אותם, כי אנחנו לא מנהלים את העולם, ולקבל יותר באהבה מה שהקדוש נותן לנו, אבל בראש ובראשונה לא להתחרט. היי, כבוד הרב, איך אתה אומר לא להתחרט עם יום כיפור? זה יום של חרטה. יופי, אז התשובה היא ברורה לכל אחד מאיתנו. כשאני אומר לא להתחרט, כבר דיברנו על זה תוכניות קודמות, אנחנו לא מתחרטים על מעשים גשמים שעשינו. פירוש דבר, החלטנו החלטה, קיבלנו עצמנו קבלה, חתמת חוזה מה שנקרא, אל תחזור בעצמך. עוד לא חתמת חוזה, תחזור. תתלבט, תתייעץ, אתה יודע מה, תשקול את כל הצדדים האפשריים, אבל אחרי שאתה יודע, עשית מעשה, שחרר. את לא רוצה להתחתן, תתלבטי, אין לי בעיה. גם אל תתלבטי יותר מדי, כי חבל על הזמן שכולנו, בואי, תשמעי, המצב, השוק חלש, סליחה שאני אומר, השוק חלש. יש בחור בסדר, יאללה, לחטוף ולהתקדם. אבל אם יש דברים שממת מפריעים, דברים מהותיים, אני לא עכשיו אומר דברים שוליים שכולם אומרים לך, תעזבי, שטויות, ורק את יש לך איזה, את נתקעת על משהו. אם יש דברים, באמת דברים מהותיים, שגם אחרים מתלבטים איתך, גם האנשים אחרים שאת סומכת על דעתם, אומרים לך, תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה להגיד לך. את צודקת. יש פה סימן שאלה רציני. אז את יכולה להתלבט, ואני מסכים איתך, ואני מתלבט יחד איתך. אבל, ברגע שהתחתנתם, שברתם את הכוס, מה שנקרא, קבלו אחריות. קבלו אחריות, תתמודדו עם מה שיש בצורה הטובה ביותר. אני לא אומר כל דבר להתייעץ עם דעת תורה, וברמת העיקרון, לא לנסות לברוח מכל דבר, לא לנסות תמיד להתחמק, זה הרעיון של יום כיפור. לא בורחים. עומדים מול בורא עולם, וכמו שאמרה פעם, לא זכן, אמרתם את זה לא, אבל אישה אחת שעלתה מרוסיה, ממה שנקרא מאחורי מסך הברזל, היא מגיעה לארץ, הדבר שהיא עושה משדה התעופה בן גוריון, אני רוצה, לא בזה באנגלית, אני ברוסית, אני רוצה לכותל מערבי, הולכת לכותל המערבי, היא מגיעה לשם, והיא נותנת צעקה לבורא עולם, תתה! איך בינדו, תן מה הכוונה? אבא, אני פה. זהו, זה ראש השנה. וזה יום כיפור. אבא, אני פה. זהו, אני לא בורח לשום מקום. זה אני, ויום כיפור הוא שיאה. בורא עולם, זה אני. עוד ביום ראש השנה, אתה יודע, אנחנו מכסים. בכסל יום חגנו, לא מדברים על עבירות, לא מדברים על שום דבר חוץ מהמלכת המלך, הכל בצורה חיובית, שיש שנה טובה ומתוקה, לא אוכלים אגוז, לא להזכיר אפילו ברם איזשהו חטא, לא הכל אופטימי, הכל חיובי, מתלבשים, מסתפרים, הכל בעזרת השם לשנה טובה, תכתבו ותחתמו לאלתר, חיים טובים, שלום, יפה. יום כיפור זה יום של אמת. זה יום שאתה פשוט פותח את החולצה, מה שנקרא, זה אני, בורא עולם, זה הלב שלי, עם כל הגועל נפש, ואתה צריך לפרט את הגועל נפש שלך, ואת עוד וידוי, ועוד וידוי, ועשרה וידויים, לא מספיק אחד, אז 10 ספירות, 10 רבדים פנימיים, עוד רובד, תוציא, תוציא, אל תתבייש, תגלה את הכל. אבל זה היופי, אני מגלה את זה רק, אבל רק לבורא עולם. להבדיל מיליארדי מיליארדי הבדלות, תחשבו שהיה לכם איזשהו פסיכולוג, או איש שיח אמיתי, שאתם יכולים לספר לו הכל, ושאתה יודע, הוא ישמור על, 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 על לא חסינות, נו, על הסודיות, ולא יגלה את זה לאף אחד. להבדיל מיליארדי מיליארדי הבדלות, אבל איזה כיף שאתה יכול לבוא לבורא עולם, ולשפוך לו את הלב, להגיד, זהו אלוקים, אני עם כל הגועל נפש הזה, אני עם כל האיכס הזה, פותח דף חדש, בורא עולם, מכילה, חטאתי, אביתי, פשעתי. איזה יופי של חינוך זה, תמיד זה מחנך אותנו להיות אנשים אמיתיים, כן, להודות בטעויות שלנו. עשיתי טעויות, ואני מתחרט על טעויות, אבל רק דברים רוחניים, לא דברים גשמיים, לא מכילה שמחרתי את האוטו, שקניתי את הסוס, לא יודע מה. לא, זה לא, זה לא מתחרט. לוקח אחריות, היה מה שהיה נגמר. אלא אם כן, הבחירה הגשמית שלי גרמה צער למישהו. פה כבר אני מבקש מכם כן להיות רציניים, וכן לקחת אחריות. וכולם מכירים את הסיפורים, אני לא צריך לספר לכם את זה, אבל כולם מכירים את רב רחומי, שבערב יום כיפור הוא לא חוזר הביתה, כי הוא עסוק בלימוד תורה, קודש קודשים, אדם שנמצא כל השנה בלימוד תורה, אז ערב יום כיפור הוא לא חזר, כי הוא השקו בסוגיה ולא בשום דבר אחר, ואשתו מחכה לו והיא מורידה דמעות, ובאותו רגע אותו ארון ספרים נופל עליו והוא נפטר. נו, עכשיו למה הגמרא מספרת לי את זה? אלא שוב לתת לנו פרופורציה, בסדר? בואו נשאף כמה גבוה שאפשר, ונבין שאנחנו צריכים להשתפר, וכל אחד מאיתנו צריך לשאוף להשתפר, ואתה מדבר על זה עד כמה צריך להשתפר, אבל קודם כל, לא מתחילים להתחרט על מעשים שעשיתם, אבל אם המעשים שלכם גרמו צער למישהו, כמו שהסיפור של רב רחומי זה היה צער בלי כוונה, הוא לא אמר בוא נצער אותה, יאללה בוא פרינציפ, אני לא חוזר, שתדע קצת, שתלמד להעריך את בעלה, כן, היא מקבלת אותי כמובן מאליו, היא חושבת, לא, בוא, אני לא חוזר הביתה, שתקע, אתה יודע, לא, ממש לא. הוא עשה את זה בשיח הדעת, אבל הסיפור הזה לא בא להפחדת גברים בלבד, אלא הסיפור הזה גם בא לצד אחר. נו, היא בכתה, מה זה עזר? מה הרוויחה מזה לכאורה, נכון? עכשיו בעלה נפטר? מה, עכשיו היא ממש תבכה. זאת אומרת, יש פה שני צדדים למטבע, גם צד הפוגע, שלא משנה עם כוונה, בלי כוונה, אם הוא עשה מצווה באותו זמן, למד תורה וכדומה, זה לא משנה, אם עכשיו פגעת בשני, אז זה הנקודה שצריכה לקחת בחשבון, מצד אחד, מצד שני, הנפגע, כמה, אם הייתי שואל אותה, אם יש לך לא אפשרות לבחור, ללמד זכות על בעלך, לא לדאוג לו, לשמוח שהוא באמת לומד תורה, לא יודע מה, מכל סיבה אחרת, ולא לבכות עכשיו. אז ודאי שאתה מעדיפה את זה. אז גם הצד הפוגע, וגם הצד הנפגע, אנחנו צריכים לעשות עבודה, ובשביל זה אנחנו פה, ואם כבר דיברנו על גמרא, אז שהגמרא מספרת, ודיברנו על זה בהשראה ימית, אבל שהגמרא אומרת על רבי טרפון, שרבי טרפון היה מכבד הורים, מכבד הורים ברמות אחרות, מה שנקרא, עד כדי כך שכולם מכירים את הסיפור הזה, שיום אחד אמא שלו נקרא לה כנראה סנדל או משהו כזה, והוא לא רצה שתדרוך ברגליים חשופות על הרצפה, או על האדמה, או על האבנים, אז הוא שם את הכפות ידיים שלו, תמין, יורד על ארבע, אמא, תדרכי עליי, תדרכי עליי! יפה. ואמא שלו הולכת על כפות הידיים של רבי טרפון היקר, וזה שהוא היה רבי טרפון, זה לא שהוא היה טרפון, אתה מבין? בחור בישיבה, כל הכבוד שהוא עושה את זה. זה היה שהוא היה רבי טרפון, וכל השכנים יכלו לראות מצדי, תראה את הרב, תראה את הרב, מה זה? את כבוד התורה. נכון? אז שהוא היה רבי טרפון, הוא עושה את זה, וכשהוא חולה, מגיעים עליו חכמי ישראל, ואומרים לאמא שלו, מה שלום רבי טרפון, והיא אומרת לו, תתפללו על הבן שני, הוא לא מרגיש טוב, אוקיי? ותדעו לכם, היא אמרה להם, שהוא מכבד אותי יותר מדי. כאילו הבן אדם עושה מעל, מעל ומעבר. מגיע לו לחיות לבן שלי. ואז אמרו לחכמי ישראל, תספרי מה הוא עושה. תני לנו מושגים קצת. אז מספרת, נקרא סנדל, שמת הידיים שלו, נו בבקשה, בבקשה. אומרים לחכמי ישראל, אם זה מה שהוא עשה, גם אם הוא היה עושה ככה 1,000 פעמים, הוא לא היה מגיע לחצי מה שהתורה דורשת ממנו. נו, וחפץ חיים שואל כאילו, לא יפה. תקשיב, הבן אדם חולה, בסדר? זאת אומרת, אם באו לבקר אותו, זה לא שהוא קיבל איזה צינון או קורונה אפילו. הבן אדם נמצא במצב לא טוב, ממש לא טוב. גם עם קורונה יש מצב לא טוב, אבל אתה יודע, בידוד. אז אי אפשר לבקר אותו כל כך. בקיצור, אז... למה ללכלך עליו, מה שנקרא? למה שיגיד, וואו, זה מה שהוא עשה? תקשיבי, שלח בן, ירבו כמותו בישראל, באמת אף אחד מתן לא עושה כזה דבר. למה אומרים, אפילו מה עושה 1,000 פעמים? זה לא שחס ושלום, תראה, יש אנשים שלא משנה מה הם עושים, תמיד יש, יבוא אליי בטענות. את משתדלת להיות ילדה טובה, אתה משתדל להיות בן טוב, תאמין, מחפשים אותך. כן, אבל למה אתה ככה? אתה מנסה להיות בעל טוב, בעל טוב, אתה מנסה להיות. ואשתך מזכירה לך אבונות ראשונים. כן, אבל אתה יודע, בשנה הראשונה, פעם שלך דיברת על אמא שלי, פעם שלך. זה מקצץ כנפיים, בנות. זה מוריד את המורל, זה מוציא את המוטיבציה, זה נותן הרגשה, אין תקווה. לא משנה מה אני אעשה, אין תקווה. לא טוב, צריך לתת תקווה. ובעזרת השם תזכרו, עומת, אני אשמע לכם סיפור, שייתן לנו באמת כוח ותקווה בעזרת השם. אבל בינתיים, חכמי ישראל אמרו מה שאמרו, אומר החפץ חיים, למה דיברו עליו ככה? למה בזמן שאדם חולה עוד מקטרגים עליו כביכול, לא עשה מספיק, אם הוא עשה 1,000 פעמים ככה, לא היה מספיק, אבל חצי מהתורה שהדורה דורשת. אומר החפץ חיים, הקשיבו. כל אחד מאיתנו בא לשליחות בעולם. ממילא, במידה ואדם מסיים את שליחותו, אז לוקחים אותו. ממילא, רבי טרפון ידע, כנראה שחכמים הבינו את זה, הוא ידע שהתיקון שלו, מה שנקרא, בעולם הזה, זה מצוות כיבוד אביהם. לכן הוא הקפיד בה כל כך הרבה. וממילא, במידה ואדם ישלים את תיקונו, אז לוקחים אותו, אתה יודע, סיים את העבודה, בוא למעלה. וממילא חכמי ישראל לא רצו שרבי טרפון יעזוב אותנו. ולכן הם אמרו, מה, הוא אפילו לחצי מה... כלום, הבן אדם רק בחימום, מה שנקרא. אפילו 1,000 פעמים הוא לא עושה ככה, זה לא היה מגיע לחצי מה שהתורה דורשת. אז הם לימדו עליו זכות. תשאירו אותו פה, יש לו עוד עבודה, זוכרנו לחיים. בקשים מבורא עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אבל למה אלוקים? למענך אלוקים חיים, תשאיר אותי פה, אנחנו נגדיל שם שמיים בעולם, אנחנו נעשה עוד מצוות, נעשה מעשים טובים, נעמוד בניסיונות, יש שווה לך כי יכול להשאיר אותנו פה. ככה מביאים גם למגיד מקוז'ניץ, זכר צדיק קדוש לברכה, שיעריך ימים ושנים. למרות שהיה גם קצת, אתה יודע, פיזית חולני, ושאלו אותו מה הסוד שלך, אז הוא אמר, תדעו לכם שאדם שמסיים את תפקידו בעולם, לוקחים אותו. אז כל פעם שהייתי מקבל עצמי איזשהו, אתה יודע, אתגר, משימה וכדומה, בכל פעם שסיימתי משימה אחת, מיד קיבלת עצמי משימה אחרת, ברוחניות כמובן, שכביכול יהיה לקדוש ברוך שווה להשאיר אותי פה. הבנתם? יופי, אז זה העבודה שלנו, יקיריי, והעבודה שלנו היא להמשיך ולהילחם, מה שנקרא, להמשיך ולא לוותר, להמשיך ולהוסיף עוד ועוד ועוד. אבל לא להתחרט על מה שעשינו. מה שעשינו בדברים גשמיים, תשחררו, תלמדו להבין שזה הרצון השם, די לחפור בעבר, הפנים שלנו כלפי העתיד, להתחרט רק על מצוות. או להבדיל עבירות. לעמוד מול בורא עולם ברגע של אמת, ולהיות מספיק אמיתי ומודה ועוזב ירוחם. אז גם אם פגענו מישהו אחר, זה צריך ללמוד איך עושים את זה. כי גם אם לא התכוונו, כי התכוונו זה לא רלוונטי, אנחנו צריכים ללמוד איך מבקשים סליחה כמו שצריך. ובשביל זה אנחנו נלמד שבע דרכים או שבעה דברים שקשורים לבקשת סליחה. מים ואיך מבקשים סליחה כמו שצריך, זה רק אחרי עשה עמנו. איזה שיר, איזה קצב. יאללה, אחרי השיר נשתמע. עשה עמנו חסד. אני אוהב את הקצב, מה אני עושה? אוקיי, יקיריי. טוב, אז אנחנו בשלוש עצות מציפור, כאשר למדנו לא להתחרט. אל תתחרט, קרה מה שקרה, נו מה עכשיו תשתולל, מה תתרעם. נכון, אז אמרנו לא להתחרט על דברים מס, דברים גשמיים שעשינו, אבל דברים רוחניים. כמובן, זה הזמן להתחרט, אם לא עכשיו, אי מתי? אבל מעבר לזה, גם יקיריי, במידה ופגענו במישהו, זה הזמן לבקש סליחה. איך מבקשים סליחה? נקודה ראשונה. בואו ננסה להבין שעשינו משהו לא טוב. צריך להבין, בקשת סליחה, היא קודם כל להבין שעשיתי משהו לא טוב, אחרת, למה שאני מבקש סליחה, הרב? עם כל הכבוד לכולם פה, אני לא... עכשיו, זה נכון שלפעמים אני מרגיש שעשיתי דבר נכון, זה שהשני נפגע, זה כאילו בעיה שלא, הרב. אז בוא נגיד שגם אנחנו לא מתחרטים על מה שאמרנו, אבל אם היינו יודעים שהשני ייפגע בגלל מה שאמרנו, אז זה כבר משנה את המאזן. אז לפחות על הפגיעה שהשני נפגע מהמעשים שלנו, זה ודאי, אנחנו מתחרטים. אז כשאתם באים להתחרט, צריך להבין שעשינו פה עוול, שעשינו פה משהו שהשני נפגע. זה לא משנה אם הוא צודק, לא צודק, וכדומה, כידוע בשם הגרי. הגמרא מספרת לנו על הלל הזקן, שפעם אחת הוא דאג לאיזשהו עני מסוים, סוס לרכוב עליו ועבד לשרת אותו, ופעם אפילו לא היה עבד, אז הלל הזקן רץ לפניו. והיית אומר, סליחה, אדם מפונה, כמו הוא צריך עכשיו סוס לרכוב עליו, זה עני, זה הוא מתרגל לתפנוקים, בעיה שלו. אומרים שזה לא, אין בעיה שלו. זה הבעיה איתנו. אז גם עכשיו, זה יכול להיות, אשתך באה לחלום שלהם, מישהו שהוא התרגל בחיים מסוימים, באורח חיים מסוים, לא משנה מה, אתה יכול להגיד שהייתי מחנך אותו אחרת, אם הייתי את זה לפני כן, לא הייתי, לא משנה מה. אמרנו, לא מתחרטים על מה שעשינו, אבל במידה ואנחנו גרמנו צער למישהו, ואנחנו באים לבקש סליחה. אז להבין שמה שעשינו, הוא טעות, בסדר? הוא אומר עליו, אנחנו מבקשים סליחה. זה כביכול כמו המתנת פיוס, נקרא לזה, המתנת פיוס היא להבין שעשינו פה משהו לא טוב. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, שזה יהיה סליחה בלי אבל. כאילו, תשמעי, אני מבקש סליחה, אבל... מה אתם? בלי אבל. אתם רוצים להסביר את המניעים שלכם, זאת אומרת, לעזור לשני לסלוח. זה אפשרי. אפשר, מה שנקרא, לסנגר על עצמכם קצת, זאת אומרת, שמעט לא התכוונתם לפגוע, והכוונות שלכם היו אחרות לגמרי, ואם הייתם מישהו היה נפגע, לא הייתם מעיזים להגיד את זה לצורך העניין, זאת אומרת, זה לא אבל כהצטדקות, זה אבל כדי לתת הסבר יותר מעמיק לסליחה שלכם. אבל, זה אני לא רוצה לשמוע, זאת אומרת, אני לא רוצה סליחה, אבל. סליחה, אבל יש לי גם משהו להגיד, בסדר? לא, לא בצורה כזאת. אתה בא לבקש סליחה או שאתה בא עכשיו להצדיק את עצמך? תבקש סליחה נטו, סליחה נקודה. כי הסליחה צריכה להיות עם לקיחת אחריות. לא לנסות להצטדק, אלא אדרבה, שזו סליחה תבוא מענבה, מנקודה נכונה, אמיתית, מתוך הלב. וככה גם עם בורא עולם, הרי זה לא שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא ובבידוי אומרים, אשם, נו, אתה יודע, אלוקים, כולם עושים את זה. בגד, נו. תראה, סך הכל, אתה יודע, בוא לא נקצין, סך הכל, אתה יודע, כמו שאמר, רב לב איצ'חים ורדיצ'ב. רב לב יצחק מרדיצ'ב, סניגורם של ישראל, הרי אמר דבר ידוע, אומר, תראה, אנחנו לפחות לא שקרנים. דורות קודמים היו מתוודים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ניאפנו, שקרנים. הם עשו משהו? נראה לך שהתנאים בגדו, גזלו, דיברנו דופי, מה קודש קודשים האנשים האלה? אנחנו לפחות לא שקרנים. כל מה שכתוב בבידוי, עשינו. את האמת, זה לא וידוי של שקר. אנחנו מתוודים על אמת. אז אמר רב לב יצחק מרדיצ'ב, אנחנו לפחות אמיתיים, תשמע, לפחות יש מעלה אחת לעם ישראל, אנחנו לא שקרנים. אז יפה, וזה טוב ללימוד זכות, וזה מתאים מאוד לרב לב יצחק מרדיצ'ב, אבל עבורנו, שבאים לבקש סליחה, זאת צריכה להיות סליחה אמיתית, בלי שום הצטדקויות. בלי, סליחה, אבל. זה אנחנו, כמו שבאים לקדוש ברוך הוא, פשוט מבקשים סליחה בבושת פנים. כמו בבושת גנב כי ימצא. והקדוש ברוך הוא מחכה לנו. יש את הסיפור הידוע, דוגמה ידועה שמביא השרת תשובה שחתירה פתוחה לו מתחת, המשל של אדם בכלא, שאם עכשיו מצאו חתירה, מה, לא יברחו, לא יברחו, שישה מחבלים, לא יברחו אם יש מנהרה מתחת לזה, אז בדיוק הם בורחים עכשיו, לפני ראש השונה, בדיוק עכשיו. אז הקדוש ברוך אולי מראה לנו, יקירה, אני פותח לכם את הזמן עכשיו לברוח. אז לא לברוח חס ושלום בצורה להבדיל, כן? אבל לברוח מהשטויות שלכם, לברוח מההנהגות הלא טובות שלכם. ולכן, סליחה, בלי אבל. נקודה שלישית. תבקשו סליחה ותנו לשני זמן. אל תצפו שהשני מיד יסלח לכם. לא, זה לא פשוט. לא פשוט. אבל, נכון שהשני לא מיד יסלח לכם, אבל לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול, מה הכוונה? הרי כל יום של סליחה וחפרה, זה הרי מאז שעם ישראל לפני 3,333 שנה, כאשר עם ישראל חוטא בחטא העגל, ומשה רבנו עולה לבקש סליחה מבורא עולם, והוא נמצא בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, ובסוף אלוקים אומר לו, סלחתי כדבריך. וזה היום כיפור, נכון? אז כביכול, גם לקדוש בו לקח 40 יום, כביכול. אז אתה רואה שגם כשאתה מבקש סליחה, זה לא מיד, אוקיי, סלחתי לך. אל תצפו שישר יעברו לסדר היום, כי השני נפגע, השני מרגיש שהוא רוצה להרגיש שהסליחה היא הכן אמיתית. לכן הדבר הרביעי, אל תסתכלו על סליחה, או על בקשת סליחה, כי ניצחון הוא הפסד. זה לא שאם אתם מבקשים סליחה, אתם כאילו, מה, אני פרייר, מה, אני צריך להשפיל את עצמי? לא, רק אתה תרוויח. רק אתה תרוויח. כמו שרק אתה תרוויח אם תבקש סליחה, אתה רק תרוויח אם תסלח. ואני אומר לך, אני הייתי, אז אני סיפרת לכם, זה כבר לא זוכר, לפני שבועיים הייתי בצפת. ומישהו שמתן לי ספר, לא זוכר את השם של המחבר, סליחה, לא התכוונתי להגיד את זה, זאת אומרת, לא התכוונתי לספר את זה, אחרת הייתי בודק בדיוק את השביל הסם, מחבר, אבל כמדומני, דוד בן יוסף. וזה יהודי שגדל במאה שערים, ובשלב מסוים ירד מהדרך, והמשיך דרכו ככיפה סרוגה, והוא עבר את המחלה 3 פעמים. התמודד עם מחלת הסרטן 3 פעמים. וכשהוא התמודד, בשלב מסוים הוא אמר שאני מצאתי תרופה, תרופה לסרטן. שאלו אותו, מה התרופה? אז הוא אמר כך, הוא אמר, יש לי מיליארד חברים. שמחכים שאני אחזק אותם, שאני יעודד אותם, ובפרט שאני יעיף עליהם אהבה. והתרופה שאני מצאתי למחלה, זו מילה אחת. אהבה. אהבה, אהבה ואהבה. והמיליארד חברים האלה שאמרתי לכם לפני כן, זה התאים בגוף שלי. הם מיליארד חברים שלי שמחכים שאני יעודד אותם, שאני אחזק אותם, שאני יחמול עליהם ושאני ארעיף עליהם אהבה. וכמו שאתם מבינים שלהרעיף אהבה על מישהו אחר זה כוח מרפא ברמות אחרות. תחשבו, תחשבו אדם שמתמודד עם איזה מחלה ומרעיפים עליו אהבה וחום. ברור שזה יכול לרפא. אז למה זה לא יכול לפעול על עצמנו? ברור שזה יכול לפעול על עצמנו, אמר. אז אני החלטתי להרעיף על עצמי אהבה. ולכן יום כיפור, שזה שיא יום לא הלקאה עצמית, אבל הנבירה בתוך כל הטעויות והשטויות והעבירות שעשינו, לא היו ימים טובים לישראל. כי יום כיפור ותשעה וט"ו באב. זאת אומרת, זה יום טוב, זה יום של ים של רחמים, זה יום שאנחנו מעלים בקודש, ואחרי זה סוכות, אחרי שמחת תורה, אתה מבין? אהבה, אהבה ואהבה. וזה המפתח, וזה הכלי. ולכן, אל תסתכלו על זה, מה אני אסלח לו, מה אני אסלח לה, או שמה אני צריך לבקש סליחה, אני אומר את זה, אנחנו חייבים להרבות אהבה בעולם, כמה שזה נשמע קלישאי, אבל אם זה נחרב בית המקדש, וזה כל הדברים הכי נוראים בעולם קורים בגלל הדברים הללו. כל המידות הרעות, אני אומר לכם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זהו, מפה זיל אידך וגמור. טוב, דבר נוסף, אל תאשימו את השני. כשאתם מבקשים סליחה, אל תגידו, תקשיבי, אם את לא היית אומרת לי כך וכך, אז אני לא הייתי צריך לעשות כך וכך. בסדר? כשאתם באים לבקש סליחה, אל תאשימו את השני. כי ברור שהשני לא יסלח לכם עכשיו. פרינציפ אני לא סולח לך. אני אמרתי לך, זה רק יחריף את הדברים, רק יעצים את הכאב ואת הצער. לכן, דבר שישי, תהיו מוכנים לבקש סליחה גם מספר פעמים.
כן.
לא בהכרח שהפעם הראשונה ישר יגיד לכם, סלחתי כדבריך. אולי פעם, כמו שחזרנו, שלוש פעמים וכדומה. והדבר האחרון, תספרו על השינוי שאתם הולכים לעבור. תראו לי תנסו להבטיח עד כמה שאפשר שהדברים לא ישנו. הרי מודה ועוזב ירוחם, לא רק מודה, בסדר? אתה לא מבקש סליחה מבורא עולם ומחר אתה חוזר לעצמך, סליחה שאני אומר, זה רצון שהרי תשובה זה שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא יחזור, נכון? נאז גם אם אתה אומר, שמה, אבל שם יעזור, אני לא צריך שאלוקים, אני יודע שאני יחזור לעצמי. בסדר, אבל באותו רגע של בקשת הסליחה, אתה צריך להראות לי שאתה באמת, באמת רוצה לא לחזור לזה. אוקיי? ולכן הדבר האחרון הוא נקודה שבאמת תראה לי ותראה לאחרים שאתה באמת רוצה להשתנות ולשנות. ולפתוח דף חדש. לכן הדבר השני שהציפור אמרה, מעבר לא להתחרט, זה אל תתפתה לשטויות. וכשאני אומר לא להתפתה לשטויות, פירוש דבר, לא רק בדברים הנמוכים כמו שאנחנו יודעים, ופיתויים וזה תאוות. לא, 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 לא. זה אתם יודעים, זה ברור. לא להתפתות, אבל לכמה דברים נוספים. א', לא להתפתות ליצר הרע שאומר לנו שאין לנו תקנה, שאומר שזהו, ראית איזה ראש שנה היה לך? בבקשה, בבקשה. עם ראש השנה כזה, איזה שנה הולכת להיות לך, שם ירחם על עצמך ונפשך. אל תתפתו להקשיב ליצר הרע. אם אלו מחשבות שפוגעות בכם ומייאשות אתכם ונותנות לכם עתיד שחרחר ואפלולי, לא להאמין, לא להתפתות לדיכאון הזה, לא להתפתות להרגלים הקודמים שלנו, כידוע בשם המגיד ממזריץ', שהגיע אליו פעם אדם חשוב מאוד שהיה רופא במקצוע, אמר לו שמחשבות עבר לא עוזבות אותו. ועוד הרב, מחשבות שלי מעבר, רב, רוצה להיות בעל תשובה, רב! כל מיני מחשבות, כל מיני דברים, עולים לו במחשבתו. ולא נותן לו מנוח. אמר לו המגיד מזריץ', משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו בית מזיגה, ככה קראו לזה פעם, או פעם בימינו. היה לו בית מזיגה בפולין, והבית מזיגה היה צמוד לביתו, ואתה יודע, כל הערלים האלו, כל המקומיים, היו באים שוטים לשוחרה, היו מקיעים לו על הנשמה שמה, היו שוברים לו את הרעיתים, הולכים מכות שמה, תת-רמה, תת-רמה. עד שיום אחד הוא החליט, חלס, די לכך. החליט שהוא סוגר את בית המזיגה, והופך את זה לחנות בגדים. חנות בגדים! טוב, זה מה שהוא עשה, רוקן את המקום, צבע אותו, שיפץ אותו, זהו, חנות בגדים. אבל אתה יודע, כל השיקורים שהם רגילים להגיע. בשלב מסוים, אני רוצה יש, תן לי יש. דפקו לו על הבית. הלו יהודי, תביא יש. עוצמים, קצת יין, קצת משהו טוב. והיהודי נשתדל לא להקשיב להם, אבל דפקו על הדלת שלהם. עד שבשלב מסוים הוא לא פתח את הדלת, לא פתח. אבל הוא אמר להם מעבר לדלת, חבר'ה, נגמר. אין פה יותר בית מזיגה. אין יש! פה זה בגדים! רק בגדים! זה הוא אמר לו, ואולי הם באו עוד פעם פעמיים, עד שהבינו, זה כבר לא בית מזיגה. אמר לו המגיד מזריץ', אותו דבר כל אחד מאיתנו, יקיריי. תדע לך, שנכון שדברים מהעבר ירדפו אותך קצת, או אותך, לא קרה כלום, לא להתרגש. לא להתרגש. לא להילחם איתם, לא להתחיל לצאת ולדבר איתם על הא ועל דא, בוא נראה לך שאני כבר אדם אחר, אדוני, אני כבר לא מאמין בשטויות האלה. לא, 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 יצר יותר מדי חזק. לא, לא להתווכח איתו, לא להתווכח איתו. סגרו את הדלת, סגרו את הדלת. מאחורי הדלת, אני חזרתי בתשובה. אני בראש השנה פתחתי דף חדש. אמר, איזה פתחתי דף חדש, עזב אותך, תסתכל לי בעיניים, מכירים אותך. אני פתחתי דף חדש. זהו, לך ממני, אתה מבין? לכו, זה בגדים פה. הבנתם? וכך הוא אמר לו, המגיד מזריץ', זה שעכשיו המחשבות הקודמות שלך, מהבית מזיגה, קופצות ברור, אל תתרגש, אל תתרגשו, פתחו דף חדש, אבל אל תתפתו לחשוב שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר אם תשנו משהו. עד כמה צריך לשנות? ומה קשור לבית דין של מעלה? זה נשמע אחרי שומע תפילה של אודי דודי. ואודי, אם אתה שומע אותי, חכי נשארים שלך, תחזור מומי, תחזור. עם כל הכבוד לכולם, נתגעגעים אליך. שם מדהים של אודי דודי, היקר ביותר.
שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא. שומע תפילה, שמע. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא. שומע תפילה, שמע. כאני עומד בפתח, שמע קולי. שומע תפילה. כאני עומד בפתח, שמע קולי. שומע תפילה. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא. שומע תפילה, שמע. כאני עומד בפתח, שמע קולי. שומע תפילה. כאני עומד בפתח, שמע קולי. שומע תפילה. יכוון רגליו זו אצל זו, כאילו אינה נלחת, להידמות למלאכים שנאמר, ורגליהם רגל ישרה, כלומר רגליהם נראות כרגל אחת, ויחוף ראשו מעט למטה, ויסגור עיניו שלא יסתכל בשום דבר, ויניח ידיו על ליבו, ימינו על שמאלו, והתפלל בלב שלם, בהמה ובהירה ובהכנעה. כאני עומד בפתח, ויוציא את המילות מפיו בכוונה ובדקדוק. תפילה, עדיך כל בשר יבוא. שומע תפילה, שמע.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. האירוע משודר בחסות DCP, בירת העיצוב של ישראל.
כויפר נפש לב לאחים, כויפר נפש לב לאחים.
מזה עשרות שנים, לב לאחים בשליחות גדולי ישראל, יוצאים לפעילות ומקרבים את עם ישראל לאביהם שבשמיים. בואו ותהיו שותפים איתנו ותזכו לפרקליט ליום הדין. חייגו עכשיו, 1-800-550-300, 1-800-550-300, ואין לך פרקליט יותר גדול מבין השב אל אביו. חודש אלול כבר כאן, השמיטה בפתח והאדמה סועקת עליכם בתחנונים. תנו לי לנוח בשבת שלי, הצילו אותי מחריש בשביעי, הצילו! מכון ושבתה הארץ קורא לכם להציל קרקעות מחילול שמיטה וגם לקיים מצווה של פעם בשבע שנים בהידור ולהגיע מוכנים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה עם ההבטחה של מרן הגאון רבי חיים קניאבסקי שליטה שכל מי שיקח חלק במצוות השמיטה על ידי מכון ושבתה הארץ לא יחסר לו כסף. הצטרפו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
ומתוק האור, ספר חדש בסדרת הספרים של מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין. דרשות, סיפורים, משלים, אמונה, ביטחון, רעיונות וחידושים מרתקים על מצוות השמיטה וגיבורי הכוח, שומרי השביעי. ומתוק האור, לקראת שנת השמיטה, ספר חובה בכל בית יהודי. עכשיו, בכל חנויות הספרים המובחרות.
בני, אל תלך בדרך איתו.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
האירוע משודר בחסות DCP, בירת העיצוב של ישראל. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, כל חי תמיד איתי, ועכשיו אנחנו בשעה 12:00 בלילה. הרבה שידור חי, כל מי שחושב שאנחנו מקליטים פה את התוכניות האלה, חבר'ה, נראה לך שיש לי זמן להקליט. אוקיי. בקיצור, אנחנו עכשיו, בגלל שהשעה מאוחרת, אני מרשה לעצמי קצת לדבר על דברים, לא יודע, מפחידים, אבל בוא נעבור קצת לעולמות אחרים. והסיפור הוא כך. לפני שבוע, פחות או יותר, זאת אומרת, לפני ראש שנה, התקשר אליי הרב בניהו דביר היקר, מי שאחראי על כל פרויקט תלם, נערות בסיכון, ירושלים, בית שמש, וידו פרוסה באמת על כמה שיותר מקומות. והוא מתקשר אליי ומזכיר לי את הסיפור על אבא שלו. אומר לי סיבה כזו או אחרת, זה הזמן לשחזר את הסיפור. הוא שולח לי את כל התמונות וכתבה ברעיון רדיופוני שנעשה עם אבא שלו. אבא שלו זה עזריאל דביר, זיכרונו לברכה. והסיפור שלו על לפני כ-32 שנה וטלטל את המדינה. ולהזכיר למי שלא זוכר, אני אספר את הסיפור בקצרה. לאחר מכן, יישארו איתנו, כי אנחנו הולכים לשמוע את קולו של הרב עזריאל דביר, כמובן לא בסיאנס או משהו, ודאי שלא, אלא נשמע קטע מהקלטה שנעשתה איתו אז, נשמע בקולו. אתה יודע, הרב עזריאל דביר, מי שלא הכיר או לא מכיר או לא זוכר, היה מפקח משרד חינוך. אדם חרדי, אדם שלא קשור למיסטיקה כהוא זה, לא, אתה יודע, בעל החלומות על הזה, אדם שתי רגליים יציבות על הקרקע, אבל עכשיו מפקח משרד חינוך, תן לעצמך את הדמות, זה הדמות. אדם יציב, אדם רציני מאוד, גם אדם בריא. שלמה אני אומר בריא? כי בשלב מסוים הוא פוגש חבר. שהחבר אומר לו, עזריאל, אתה לא נראה טוב, אתה יודע? אמר לו, תשמע, אני מרגיש בסדר גמור. קצת צינון וזה, אבל לא משהו דרסטי. הוא אומר לו, חבר, תעשה בדיקות, מה אכפת לך? אתה יודע, כל אחד עם הגיל שלו, בוא תעשה בדיקות. והוא מחליט לעשות בדיקות, ובבדיקות לא מוציא משהו מיוחד בקופת החולים, אולי משהו קצת בלב, אבל לא משהו שמצריך, אתה יודע, טיפול נמרץ, אבל ליתר ביטחון, שילכו גם לבית חולים לעשות בדיקות קצת יותר מעמיקות. וכשמגיעים לבדיקות בבית החולים, שם הרופאים נזעקים. והם מודיעים לרב דביר ולאשתו שהמצב שלו כל כך חמור שיש לו חסימת עורקים שבמידה ולא ינתחו ומיד ולא בארץ אפילו עד כדי כך המצב יכול להיות סופני. זאת אומרת שהגעתם בזמן הכי נכון שבעולם. אבל עד כדי כך נכון שאין מה לעשות פה בארץ, אלא אם אתם רוצים להציל את חייו, מילווקי בארצות הברית. זו הכתובת, ומהר. ורב אז מתחיל לשאול, אתה יודע, מה קורה פה? הוא סך הכל מרגיש בריא, סך הכל מרגיש שהכל בסדר. בסדר, אולי הרופאים מגזימים קצת, אולי אתה יודע, לא יודע מה, אתה כבר לא יודע זה. במי להאמין היום? אתה לא יודע, אולי קונספירציות, אולי... איך תדע? אולי עשו לי קומבינות וכדומה. רגע, 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 קפצתי פה, מה? רק שנייה, חכו, אני לא רוצה לשמיע את זה. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, מה אני אעשה פה? רגע. טוב, שנייה, אני הסתבכתי פה עם הרקע, שאתם רואים, אני פה מנסה פה לבד, הנה יש. זהו. אחרי זה נשמיע את זה. קפצתי הקלטה. אני פה גם, כאילו לא תכנב, אתה יודע, אני פה יש והקונסולה, אני מנסה להשתלט פה על כל הדברים. אני אוהב, בוא אני אקלה לכם אחורי הקלעים. אני אוהב להיות פה בשליטה. ולכן אני פה יושב גם על... תראה, אני יכול להגביר את המוזיקה ולהשקיט אותה. זה אני עושה את זה. בסדר? אני שם את השירים ש... אני פה בעניינים. אם היה פה מצלמה, אתם רואים אותי עם אוזניות, עם המיקרופון, עם הקונסולה, כאילו לא שדרן רדיו. אני הכל פה. גם הטכנאי, אמנם אורי כהן הוא הבוס, אבל אני, אתה יודע, תפסתי את מקומו קצת. ככה זה בדרך כלל, יקיריי. בקיצור, למה אני מחמם את זה? איפה היינו? איפה היינו? לא זוכר כבר. טוב, בקיצור, אז הרופאים אומרים לו, מיד ניתוח בארצות הברית. מתייעץ הרב עם כמה מגדולי ישראל, מה לעשות, לא לעשות, להקשיב לרופאים, לא להקשיב לרופאים, אולי תאמין, עזב אותך. אומרים לו גדולי ישראל, אם הרופאים אמרו חד משמעית להתחסן, סתם, זה תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו עושים מה שגדולי ישראל אמרו. אמרו להתחסן, התחסנו. אבל אמרו לו, אם עכשיו הרופאים אומרים, אז תעשה את זה. אל תיקח סיכון. והם מחליטים לטוס לארצות הברית, לעבור את הניתוח. הם מגיעים לארצות הברית, עוברים את הניתוח. ניתוח מסובך, ניתוח מורכב, ניתוח ש... עובר בהצלחה. ואתה יודע, קצת אבן הגולה מעל ליבן של המשפחה, הרופא יוצא ומבשר להם, ברוך השם, ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה, ורק ככה לסבר את האוזן, הרופא אומר להם, תדעו לכם, המצב היה הרבה יותר חמור ממה שחשבנו, וזה נס שבאתם עכשיו, כי אם הייתם ממתינים ולו עוד יום יומיים, אולי אפילו שעה, שעתיים בארץ, הוא כבר לא היה בן החיים. הוא היה פשוט מקבל התקף לב ומתמוטט ברחוב. אוקיי, ברוך השם. אתה מרגיש שעשיתי את ההחלטה הנכונה? עשיתי את המהלך הנכון? אתה מרגיש, אתה יודע מה? ברוך השם. ברוך השם. אבל, יקיריי, החיים מלאי אתגרים. החיים הם בלתי צפויים. אנחנו צריכים להיות מוכנים רק לבשורות טובות בעזרת השם. כי אנחנו יודעים באמונה שלמה שכל דאביד רחמן אל תאביד. והרי אנחנו יודעים שבראש השנה, ככה מביא הרי רב שלמה קלוגר, זכר צדיק קדוש לברכה, חוכמת שלמה, על השולחן ערוך, שבסוף התפילה של ראש השנה, על הבוקר, אתה צריך להגיד, היית צריך להגיד מה שנקרא, כל דאביד רחמן אל תאביד, שכל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה, גם אם נראה לך אחרת, זה הכל לטובה, יקירי, הכל לטובה. יפה, אז אנחנו מאמינים בזה וחיים את זה, ואפשר להגיד את זה כל יום, כי ככה גם שולחן ערוך אומר, שלעולם יהיה אדם רגיל לומר שכל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה. אוקיי, זה יפה, אבל זה אנחנו יודעים בשכל, וזה אנחנו מבינים באמת בעומק הדברים, אבל כשיש ניסיון, קצת מבלבל אותנו, נכון? תרדו, כמו עם הצייד עם הציפור. אמרה לו דברים נכונים, אבל איך שבגיל הרגע של ניסיון, אופס, הכל פרח מזיכרונו. ואז הם עוברים מהניתוח לחדר התאוששות. וברוך השם, תחשוב, טלפונים לארץ, ברוך השם עברנו את הניתוח, ברוך השם, סייעתא דשמיא אדירה. ואז אשתו יושבת לידו, ולפתע, היא רואה שמשהו במכשירים מתחיל להשתבש. מה קורה פה? מה קורה? היא קוראת לאחות, בוא שנייה. האחות נכנסת, אומרת למדת, תראי, משהו פה נראה מוזר. אומרת לאחות, בסדר, תקשיבי, זה מאוד הגיוני, שאחרי ניתוח, עד שהגוף חוזר חזרה, את יודעת, למצב מאוזן, יש קצת הפרעות פה ושם. אשתו מתעקשת שיקראו לרופא. הרופא מגיע. גם קצת מקחקח בגרונו, נראה לי שזה בסדר, אבל... אנחנו נלך שנייה לעשות כמה בדיקות. לוקחים אותו לבדיקות, ופה הסיפור מקבל תפנית. הרופא חוזר, ואומר לי אשתו, המצב לא טוב. עד כדי כך לא טוב, שהוא חטף את כיף שני, אבל אחרי הניתוח. ופה הסיכוי לשיקום, הסיכוי לצאת מזה, הוא אפסי. אפסו כל הסיכויים. עד כדי כך אפסו כל הסיכויים, שתתכוננו לגרוע מכל. כולם היו פסימים. כולם איבדו תקווה. חוץ במשפחה כמובן. מצוות הרופאים אני מתכוון. היה רופא יהודי אחד, תדעו לכם, שהוא אמר, אין דבר כזה ביהדות אפסו הסיכויים. מאחורי הבן אדם הזה, יש אלפי אלפי דורות של יהודים ויהודיות, של אבות קדושים, של צדיקים וצדקניות שעומדים מאחוריהם, וכל הזכויות האלה שייכות גם לו. אנחנו עם ישראל, ועם ישראל יש את כל הזכויות של כל אבותינו, רבותינו, אנחנו לא לבד פה. כל יהודי ויהודיה, אנחנו לא תלושים מההיסטוריה, אנחנו חלק ממנה. אבל כל השאר הרופאים והאחיות כמובן ניסו, אתה יודע, בוא תהיו מציאותיים, הכל יפה, כל הדרשות האלה, חזק וברוך. 10 ימים, הוא היה במצב קריטי, לא קשה, לא אנוש, קריטי. זאת אומרת, הסיכוי מאוד, כאילו חבל על, אתה יודע, זה יפה שאתם מתפללים, אבל בארץ התפללו, בארץ קיבלו קבלות, בארץ הרעידו שערי שמיים, הוסיפו לו שם, ובסופו של דבר, אחרי 10 ימים, הוא פוקח את העיניים. אף אחד לא האמין, אף אחד לא חשב, וגם הפנו, פקח את העיניים. מה? וברוך השם, הוא חוזר להכרה. הוא חוזר לתפקד. אבל לא בשביל זה סיפרתי לכם את זה. יותר מהכל, כשהוא חזר לדבר, הוא מספר את מה שמכנים ברחוב, סיפור של מוות קליני. NDE, אם קוראים לזה באנגלית, Near Death Experience. חוויה על סף המוות. כי לפעמים זה כביכול מוות, אבל עדיין חי. הוא מספר שהוא מגיע לבית דין של מעלה, ושם דנים אותו. על מה דנים אותו? איך דנו אותו? בוא נשמע את זה ממנו. כן, ממנו. זה רעיון שעשו איתו באחד מהערוצי הרדיו הלא דתיים, כשהוא חזר לארץ, אותו מפקח משרד חינוך, אתה יודע, הוא לא חשוד על עכשיו, הוא לא בא להחזיר אותנו בתשובה, אתה יודע, אנשים מן השורה, אני רוצה לשמוע אותו. אז לכן גם הוא שומר מעד על הליפוק, זה רדיו לא דתי, אתה יודע. אבל בוא נשמע את זה מנו, ניקח כמה נקודות, בסדר? למחשבה, משהו קצר, ואחרי זה נסיק מסקנות לעצמנו, בסדר? אז בואו תקשיבו.
כשאני עמדתי לדין לפני בית דין של מעלה.
מה ראית?
אני לא ראיתי. אני שמעתי קולות מדברים אליי.
מה אמרו הקולות האלה?
אמרו לי כך, שכל אדם בא לעולם למטרה מסוימת, והוא צריך להגשים את יהודו. מי שכבר הגשים את יהודו, או מי שלא מגשים את יהודו במעט האחוזים, אין סיבה שהוא ימשיך לחיות.
זה היה מעין גזר דין?
בבקשה, אני לא שומע.
זה היה מעין גזר דין?
זה היה מעין גזר דין, כן.
ואתה...
אני התמקחתי. ניסיתי לטעון טענות מטענות שונות. אמרתי שאני משתדל להגשים את יהודי בכל תחום ותחום. אמרו לי, לא מספיק שאתה עושה א' ב' ג', אלא תמיד צריך לבדוק את התוצאות. זה דבר אחד שאמרו לי. דבר שני שאמרו לי, הישגים שהגעתי אליהם לפני שנה, שנתיים, הם אינם מספיקים לשנה האחרונה. בכל שנה ושנה, אדם צריך להתעלות ולהגיע להישגים חדשים.
איך נשמעו הקולות הללו?
הקולות נשמעו בצורה מאוד ברורה, קולות מאוד סמכותיים, לא ראיתי שום דמויות, רק שמעתי קולות. הגישו לי דין וחשבון מפורט על כל מיני מעשים ופרטים מלפני עשרות שנים, ואמרו לי דברים שמעולם לא חשבתי עליהם. אמרו לי, דבר פלוני ופלוני שעשית לפני 30 שנה, האם אתה חושב שהוא היה קשורה או לא קשורה? אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. כשאני התמקחתי על חיי, אני ביקשתי לחיות עבור המשפחה, ועדיין לא נענו. אמרו לי שלכל הנידונים יש משפחה, וזה לא מצדיק לתת לאדם חיים. וניסיתי להעלות כל מיני טענות מטענות שונות, עד שטענתי טענה אחת ואז נעניתי, כשאמרתי לא אמות כי אחיה ואספר מעשיך. אני מקבל על עצמי שכאשר אני אחזור לחיים לספר את גדולת השם.
איך אתה מרגיש היום?
כמו אחרי ניתוח, אני מרגיש חלש אבל מתאושש. בניגוד לכל הציפיות של הרופאים, גם אחרי הניתוח הם צפו לי מצבים קשים מאוד. אבל מעניין שהרופאים הגויים והאחיות הגויות, הם היו באים, כולם היו באים לראות אותי יום יום, והיו מצביעים עליי באצבע ואומרים נס. האחיות כשראו אותי מתאושש ומתעורר וקם על הרגליים, והיה כמה ימים לאחר מכן, הם בכו ומחו כפיים ואמרו, צעקו מירקל, מירקל, נס. והיה בבחינת ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי.
הרב דביר, נאחל לך בריאות טובה, רפואה שלמה, ושתחזור בקרוב לעבודה במשרד החינוך.
תודה רבה.
טוב, מה אתם אומרים? יפה, בקיצור. חבר'ה, בואו ניקח כמה דברים שהוא אמר. נקודה ראשונה, גזר דין. הוא מתמקח, אני אדם טוב, אני משתדל. לא מספיק, צריך לראות תוצאות. אתם מבינים? זה כמו שאני אגיד, אני נראה לי שאני ילד טוב להורים שלי. זה יפה, צריך לראות תוצאות. אני נראה לי שאני בעל טוב. אהה, צריך לראות תוצאות. אל תדבר, תעשה. גם אשתי אומרת לי לפעמים, אני אומר לה, חבל שלא אמרת לי, הייתי רוצה לעזור לך. אל תגיד לך, אבל תעזור, תעזור. אל תגיד לי, תאמין? צריך לראות תוצאות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הישגים, יקיריי. לא מספיק מה שעשינו שנה שעברה, שמעתם? אדם צריך להוכיח לבורא עולם, וזה מה שאני אומר לעצמי, רצון שנתחזק בזה. אתה צריך להראות לבורא עולם שאתה בתהליך של צמיחה. אתה גדל, את משתפרת. כי אדם או שהוא צומח או שהוא כמל. הבנת? צמיחה או כמילה, שהצמח נובל. תראה לקדוש שאתה בצמיחה. התאוששות גם טוב. אתה בתהליך של שיפור. לא שאתה הולך ומדרדר, יקירי, מה נסגר איתך? אתה לא יכול לדרדר עכשיו, זה לא הזמן. נכון שאמרו לך את זה כל הזמן, אבל בינינו עכשיו, המצב הוא לא פשוט. בוא נראה מה יהיה בדרום, בצפון, ברחו, לא ברחו, קורונה, לא קורונה. אתה רואה שהעולם רועש וגועש עכשיו, יקירי, זה לא הזמן עכשיו להתבטל. מה אתה מקשיב לי יצר הרע? וגם הוא הפיל אותך. מה אתה עושה מזה עניין? קום, תתחזק. קום, תתחזק עכשיו. זה לא הזמן להתבחין. זה לא הזמן להאשים אחרים. יופי, מה עוד אומר? עשו לי תודין וחשבון על מה שהיה לפני 30 שנה ויותר, אה? שיהי מלא. 30 שנה ויותר. אוקיי. אני צריך עוד עבור המשפחה. לא מספיק. זה כולם, יש גם הגויים יש לבוא משפחה. לא אמות כי אחיה, ואספר מעסקה. למענך אלוקים חיים. זוכרנו לחיים, זו הבקשה שלנו. לא כדי שנוכל עוד במבות ועוד כמה שווארמות וכדומה. זוכרנו לחיים, למענך אלוקים חיים. תן לי אלוקים עוד זמן לקדש שם שמיים. אתה מבין? להגדיל את שמך בעולם, לעשות טוב בעולם, לעשות טוב לעוד יהודי. גם לעשות טוב ליהודי אחד, זה דבר ענק, 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 לעשות טוב לעוד מישהו. אוקיי, וגם לסלוח למי שאני אומר, זה דבר טוב. באמת, אבל מישהו אמר לי פעם, הוא כתב לי ככה, לא לי, אבל הוא כתב את זה למישהו אחר, אבל הוא שלח לי את זה, שאני לא סולח לך בגלל שביקשת סליחה, אומר. אני לא סולח לך בגלל שאני מסכים עם המעשים שלך. אני סולח לך כי מגיע להנשמה שלי שקט נפשי. הבנתם? גם לסלוח לשני, זה לעשות מעשה טוב, ולו רק בשביל עצמנו, אני אומר לכם. ועד בסופו של דבר, הדבר האחרון, יקיריי, אנחנו לא מתייאשים. אם אפילו הרופאים, האחיות, הלא יהודים, צועקים נס, נו, אז מה צריך יותר מזה? אז אם בורא עולם רוצה, יהיה נס. ואם בורא עולם לא רוצה, כמו שכולם יודעים את זה, שאמר אבא של נחשון וקסמן, השם ינקום דמו, לפעמים הקדוש, השם אומר גם לא. לפעמים לאבא מותר להגיד לא, נכון? אז אנחנו מקבלים הכל באהבה, אין פה שאלה. אבל עבורנו זה לדעת, יקיריי, זה לא משחק. באנו פה לעולם לקדש שם שמיים. הרב עזריאל דביר, זיכרונו לברכה, חוזר לחיים. הוא חוזר פה לארץ. הוא כותב איגרת שהתפרסמה אז בחודש אלול, בהרבה מאוד ישיבות, כוללים וכדומה. הוא דיבר על חמישה דברים עיקריים. דבר ראשון, הוא אמר, יקיריי, תקשיבו טוב, אני לא יכולתי לדבר. במשך שבועיים וחצי הייתי מחובר לאיזשהו צינור שנתן לי לנשום, ונתן לי לאכול, ולא יכולתי לתקשר חוץ מלהזיז את הראש או לכתוב. אז לא יכולתי לדבר שבועיים וחצי, ואחרי שהתחלתי לדבר, התחלתי להעריך מה זה הדיבור שלנו, מה זה הדיבור שלנו. אתה יכולה לדבר, אתה יכול לדבר, אתה יכול לברך, אתה יכול להתפלל. למה? אני אומר את זה עצמי, למה? לדבר דברים לא טובים. למה? חס ושלום, תמיד לא ללכלך את הפה. עם הכלי האדיר הזה שאנחנו מתפללים בראש השנה, הסרט עם התשובה, יום כיפור. מה עם, עם הכלי הזה, תחשוב. תנקה את הפה שלך, אתה הולך שם עם הפה הזה, זה מה שעם הפה הזה תקענו בשופר, או שמענו, זה אותו דבר מבחינתנו, כי הוצאנו את די חובה, וזה הפה שאנחנו מתפללים, זה הפה שאנחנו מברכים, ולומדים תורה, כאילו לא ימות, איך תחשוב, אתה נסתדל כמה שמים בכלל, אתה מבין, לא, אתה בא לדבר רע על יהודי, תחשוב מיליארד פעם, מה, אתה צריך לדבר על מישהו רע, בסדר, אתה, לא, יש איזה הצדקה, לא הצדקה, תחשוב מיליארד פעם, כמו שאתה בא לאכול משהו, אז אתה מתלבט, הרי זה קשר, לא קשר, שנייה, מה זה הכשר הזה? אני לא בטוח, לא שמעתי. אנחנו כן אוכלים את זה, לא אוכלים את זה, נכון? אז בוא, כמו שאתה דואג על מה שאתה מכניס לפה, ברוך השם, אני אומר על זה כל הכבוד, אז בוא נחשב על מה שאנחנו מוציאים מהפה. לא, כאילו, תבין, הכשר הרבנות עזה וכדומה, נראה לי זה בסדר, הרבנות, עזה, עזה, מה זה משנה עם עזה או עזריאלי? זה חשוב. אז להיזהר עם הפה שלנו, זה מה שאומר, נקודה ראשונה, נקודה שנייה. נתינה, הוא אמר. אני בבית החולים הייתי מקבל גמור, מה שנקרא, לא יכולתי לעשות כלום, חוץ, אפילו לנגב את הזיעה למצח שלי, לא יכולתי לבד. הייתי תלוי בחסדי אחרי, ואז הבנתי כמה מצד אחד. אתה יודע, זה חשוב, נתינה. לכן הדבר השלישי, תפה נחזור לנתינה, אבל הדבר השלישי זה חבר טוב. חבר טוב, חברה טובה, נמדדים ברגעים הקשים. ועכשיו כמה שהזמנים קדושים, יש יצר הרע מאוד גדול, לפעמים בחורים, בחורות, כן בישיבה, לא בישיבה, בחורות, כן, לא במסגרת, כן במסגרת, התפילה הייתה ככה, התפילה לא הייתה ככה, פספסתי, לא פספסתי. לפעמים מילה טובה של מישהו, לפעמים מילה של חיזוק, מילה של עידוד. החברים צריכים אתכם בעיקר ברגעים קשים, ברגעים שאתה מרגיש לבד, ברגעים שאת מרגישה כבר, אני עוד רגע יורד מהדרך. חס ושלום, לפעמים איזו מילה טובה של מישהו יכול לשפר הכל. לכן אני חוזר לדבר השני, זה נתינה. הוא אומר, שאתם באים לתת למישהו, תנסו להבין מה השני עובר. מה השני עובר. ואז הנתינה תהיה אחרת אולי. יותר עם לב, יותר עם רגש. אתם גם ככה עוזרים בבית, או אתה יודע, אחד השני. תעשו את זה עם חיוך, אני אומר את זה לעצמי. תעשו את זה עם לב. אתם יכולים לעשות אותו דבר, עם פרצוף חמוץ, או עם איזה מילה, בסוף כאילו, נה, כך, או מה הבעיה שלך, או... למה, למה, למה? אנחנו צריכים אחד השני. אני חוזר למילה שאותו דוד בן יוסף אמר, אהבה, אהבה. דבר רביעי הוא אמר, אמונה וביטחון. אמונה וביטחון. אחרי שכל הרופאים וכדומה, אתה מבין? אומר, אני הבנתי שאני מוסר את הנפש שלי לקדוש ברוך הוא. בידך הפקיד רוחי, בורא עולם, אתה רופא כל בשר מופלי לעשות. רק אתה תחליט, בורא עולם. אני בידיים שלך. אני לא מוותר, וזה אני אומר לכם. כל מי שיחלים מאיזושהי מחלה, ולא המחלות הקשות ביותר, אני מכנה משותף אחד, הם היו לוחמים. הם לא ויתרו, הם לא ויתרו, הם נלחמו, אני הולך לצאת מהמחלה הזאת, אני הולך לנצח את המחלה הזאת. מה שבסוף יהיה זה מה שהקדוש ברוך יחליט, אבל אם אתה מוותר, אז חס ושלום זה יכול להיות מצב, כמו שאדם קופץ מהגג, אם הקדוש רוצה להציל אותי, הוא יציל אותי. יפה מאוד. מי ביקש לך לקפוץ מהגג? מי אמר לך להרים ידיים? אתה חייב להילחם, את חייבת להילחם, ואז אחרי הכל, שבורא עולם יחליט מה שהוא יחליט. כי אפילו חרב חדה, כולם מכירים את זה. ולכן, העבודה שלנו זה להילחם. לכן אומר, אמונה וביטחון, להתחזק, להתחזק. אני הולך עם הבורא יתברך, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. והדבר האחרון, זה מתקווה. ראיתי איך כל הרופאים בסופו של צעקו נס, נס. אז אני מאמין בניסים. זה לא השיר הבא, אבל אני מאמין בניסים. למי שהקדוש ברוך הוא לעזור לנו, אין ספק בכלל. לכן זה העבודה שלנו, יקיריי. לפעמים אני אומר, בוא נלמד מבעלי תשובה כאלה. אתה מבין? בעלי תשובה תמימים כאלה, אתה מבין? בתמימות, מה שנקרא. אין, מקבלים הכל, אתה יודע, עוד לא הפכו להיות מה שנקרא מלומדה. אי רצון שני בעלי תשובה כאלה, וככה שר מוטי וייס, לא, סליחה, יעקב קליין, בעלי תשובה. תשמעו את זה. הלוואי ונהיה בעלי תשובה, זה השיר הזה. בעלי תשובה בתמימות. עובדים את השם, אתה יודע. יהיה לטון שנזכה כולם. סרט עם התשובה. להיות בעלי תשובה אמיתיים.
במקויים שבעלי תשובה עמדי צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במוקרים שבא לתשובה עמדי צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד אנו רוצים להיות בא לתשובה אנו רוצים להיות בא תשובה אנו רוצים להיות בעלי תשובה אבא אנחנו רוצים לשוב אליך dark of night I walk alone alone but never lonely your fire burns within me beyond the veil an echo calls my name return to me my child
אנו רוצים להיות בעלי תשובה אבא אנחנו רוצים לשוב אליך
Vini, Deirshani, Zabni, Chumasni, Tuvani, Sheker.
Yatsuna, Kizabni, Latsma, Ahabu, Miyatsu, Sabu, Avnichu, Pashani,
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. האירוע משודר בחסות DCT, בירת העיצוב של ישראל.
שנה חדשה בפתח. כולנו מתחננים לזכות בחיים בריאים, מאושרים ושלווים. זה הזמן שלנו להיות שותפים עם עזר מציון, בצד הנותן תקווה, אור וכוח לאלפי חולים, מוגבלים ובני משפחותיהם, ולהציל חיים. חייגו עכשיו 1-800-236-236 וזכו להיות בצד הנותן.
ומתוק האור, ספר חדש בסדרת הספרים של מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין. דרשות, סיפורים, משלים, אמונה, ביטחון, רעיונות וחידושים מרתקים על מצוות השמיטה וגיבורי הכוח, שומרי השביעי. ומתוק האור, לקראת שנת השמיטה, ספר חובה בכל בית יהודי. עכשיו, בכל חנויות הספרים המובחרות.
יחזיק את כוס המים בידו ויגיד, יהי רצון שתהיה שנה זורמת, שנה צלולה, שנה טיפה יותר טובה, שנה שבה ימלאו כל כוסותינו לטובה.
כשיש נועם אחד, כל השנה נראית אחרת. קונים בר מים נועם אחד מבית אפיקים ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן שינעים וימתיק לכם את השנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 8510. נועם, השבת והחג זורמים ברגע.
האזינו לדברי הגאון הגדול. הרב אהרון בוטבול שליטה, נשיא מכון ושבתה הארץ.
המכון הזה מנגיש לציבור את האפשרות לקיים את המצווה של שמיטה לכל יהודי באשר הוא. שהם קנו קרקעות חקלאיות מחקלאים, המכון הזה נותן לכל יהודי באשר הוא אפשרות לקנות 400 בקרקע ותהיה לו בעלות גמורה בקרקע, ואז הוא ישביט את הקרקע ממלאכה והוא יקיים את המצווה של שבתה הארץ. יש פה דבר נוסף ששווה את ליבי, והוא שבאותו כסף סמלי הזה שקונים את ה-400 נותנים חלק גדול ממנו לאותו חקלאי שלא עובד בשנת השמיטה, הולך ללמוד בכולל, צריך מלגה כלשהי להתקיים, נותנים לו מלגת קיום כדי להתקיים. צריך לדעת שהמצווה הזו היא מצווה גם על נשים, אין הבדל, זה מצווה על כל אחד ואחד. לכן אני מאוד מאוד מעודד את זה, יתומך בחקלאי גיבורי כוח עושה דברו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שחסר לו. הרב חיים קניאבסקי אמר ברכה אחת, הוא אמר לא יחסר לו כסף.
חייגו עכשיו למכון ושבתה הארץ, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
האירוע משודר בחסות DCT, בירת העיצוב של ישראל. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
כוכבית
פאנק תמיד איתי, אנחנו חזרנו אליכם. טוב, אנחנו הרי בשלוש עצות מציפור. מי שהייתנו מתחילת את השיעור, אז אמרנו אחד, זה לא להתחרט על דברים שעשינו, פירוש דבר, דברים גשמיים למדנו, עשינו החלטות, תלמד לקבל אחריות, תסתכל עם הפנים קדימה, פתח דף חדש, אחי! זהו! שנה חדשה, אל תיתנו למחשבות מהעבר שלכם למשוך אתכם אחורנית ותתכם הרגשה, לא השתנתה. זה לא יעזור לך. נו, קיבלנו החלטה, מתקדמים. זה ברמה הגשמית, ברמה הרוחנית, כמובן שאנחנו צריכים להתחרט. זה המהות של הימים האלה, יקירה, הבד, דקדקנו וגם אמרנו, שבמידה ופגענו במישהו, אז זה גם מספיק מצדיק, מה שנקרא, שנתחרט והוא נתחזק, ולמדנו שבעה דברים כיצד מבקשים סליחה כמו שצריך. בסדר, דיברנו על זה שצריך לקחת אחריות, להבין את הטעות שעשינו, להגיד סליחה בלי. אבל לא להסתכל על זה כניצחון או הפסד, אלא עד הרבה, לקבל את זה כגבורה, לסלוח או לבקש. סליחה, לתת לשני זמן, לא להשין את השני, זה אם את לא היית אומרת לי וכדומה, ולדעת לבקש לך גם מספר פעמים יכול להיות, נכון? עד שלוש פעמים כחזר נמדו אותנו וכדומה, ולהבטיח שינוי. ואחרי זה עברנו קצת ללא להתפתות. כשאמרתי לא להתפתות, הכוונה היא לא להתפתות למחשבות שליליות, קודם כל, שיורדות עלינו, מדכאות אותנו וכדומה. ואז אמרנו לסיפור של הרב דביר. וכשאני אומר לא להתפתות, פירוש הדבר, הרב דביר שם מאושפז בבית החולים, עדיין בניו יורק, במילווקי, סליחה, הושפז לאחריו הרב אברהם יפן. זה אחד צדיק קדוש לברכה. אחד ברבני ארצות הברית. והוא עמד לניתוח דומה מאוד לשל הרב דביר. והרב דביר התקשר אליו ואמר לו כך, הנה סתם כולם אומרים לך, אל תדאג. אל תדאג, יהיה בסדר, ברוך השם, הכל לטובה. ואני אומר לך, תדאג ותדאג. למה? כי אני את כל ההתחזקות שלי, כל הקבלות שלי עשיתי אחרי מה שקרה לי. אבל אולי אם הייתי עושה את זה לפני כן, זה לא היה קורה. לכן אני אומר לך, אתה לפני, תדאג ותדאג. וממילא עם תשובה ותפילה ומעשים טובים, גם צדקה כמובן, אבל מעשים טובים, אתה עוד יכול מה שקרה שלא יקרה לך מה שקרה לי. לכן עדיף לדאוג בזמן הנכון. ולכן לא להתפתות. מצד אחד, ברור שאנחנו אומרים שהכל לטובה. הכל לטובה זה רק אחרי מעשה. מה הכוונה? מישהו פעם בא לבעל שם טוב ואמר לו, אתה יודע, הרב, הכל לטובה, אז לא צריך יותר מדי להשתדל. אמר לו, הרב, טוב שאתה לא היית בתקופת המן, ומרדכי ואסתר להבדיל. כי אם היית שם, כנראה לא היינו נגאלים בכלל. למה הם לא אמרו, הכל לטובה, אז יסתדר? לא, הם התפללו. הם צמו, הם עשו את ההשתדלות, לא משנה אם זה השתדלות בתקופת היוונים והחשמונאים שעושים השתדלות בלחימה אפילו, בסדר? כי אז היה מצב של סכנה רוחנית, או עם סכנה גשמית, תוש מתפללים וצמים ולא, זה מה שיהיה יהיה, לא. זה אתה יכול להגיד אחרי. כל דוד רחמן על תוויד ודאי אחרי. לפני, בוא נשתנה. בוא נעשה, עכשיו אנחנו לפני הקיריים, נכון שכבר ראש שנה עבר, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נתן לנו 10 ימי תשובה, נתן לנו יום כיפור, נתן לנו את האפשרות, יקיריי, אני מוכה לכם, אבל בואו תעשו משהו. ואחד מהדברים שבורא עולם אמר לנו, זה שאני מוכן לוותר לכם, כביכול לוותר, כן, על כל מה שעשיתם לי, אם אתם באים באמת מתוודים, מתחרטים, מקבלים עצמכם. אבל אם אתם פגעתם מישהו אחר, זה לא קשור אליי, כביכול. אז דיברנו על איך מבקשים סליחה. בואו נעבור שנייה לצד ברשותכם של הנפגעים בעם, אוקיי? ומן הסתם כל אחד מהמאזינים שלי, אתה יודע, אי שם בעבר או בהווה, חווינו איזושהי קצת מצוקה, לא יודעת לקרוא לזה, הצקה או אכזבה במישהו אחר, נכון? וכל אחד מאיתנו ברמה כזו או אחרת פגעו, או שאנחנו מרגישים שנפגענו, בכלל לא משנה, לא רלוונטי כרגע הנקודה, אבל בואו נגיד, יש לנו למי לסלוח. וגם אם אין לכם בכלל, אשריכם, אז בואו נלמד את זה לעתיד, שעל הצד, שלא יהיה לכם, אבל על הצד תצטרכו, אז תשמעו את הדברים של רב חיים פלאג'י, בספרו מועד לכל חי. תקשיבו טוב טוב מה הוא כותב לקראת יום כיפור. והוא כותב כך: אם חשבתם בינינו עכשיו שהסיפור של הרב דביר היה מפחיד, תקשיבו טוב עכשיו. אוקיי. הוא כותב כך, אני מצטט: מועד לכל חי אות י' א', מי שאינו מעביר שנאה מליבו, מי שאינו מעביר שנאה מליבו ביום הכיפורים, הוא מדגיש בעיקר לקראת יום הכיפורים, תקשיבו את מה שאומר, מי שאינו מעביר שנאה מליבו ביום הכיפורים, אין תפילתו נשמעת ואינה מתקבלת, ויורה שנשמתו מערב רב גזעה בישה. יקיריי, תקשיבו טוב, בסדר? אני מצטט שלושת הכותרות שלו העיקריות. מי שלא מעביר שנאה מליבו, אם אתם ממשיכים להקפיד, ככה עשה לי, וואלה, כן, הוא לא מדבר פה, תשמע, אם הוא עשה לך ככה, וואלה, אתה צודק. לא, אין שום הקלות. ותדעו לכם, כשאני מדבר על סליחה, או להעביר שנאה מהלב, זה לא אומר שאנחנו מסכימים עם המעשים. זה לא אומר שהשני לא צריך לקבל עונש, או לא קשור. אני מעביר שנאה מהלב. מבחינתי כאילו זה קרה למישהו אחר. זאת אומרת, אם הייתי שומע שזה קרה למישהו אחר, הרי לא הייתי שונא את הבן אדם ההוא כל כך, נכון? בינינו, נכון? אם היית שומע שמישהו עשה משהו למישהו, לא משנה מה, יכול מאוד להיות שהייתי אומר להם, תשמע, תעזוב, אחי, זה לא כזה נורא, תעביר למידות, הכל לטובה, וכפרת אבונות, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. אז זה קורה לנו, אנחנו יותר עצבנים וסונים, אומר לך הרב, מי שלא מעביר שנאה מליבו ביום הכיפורים, אין תפילתו נשמעת ואינה מתקבלת. מצד אחד, כאילו תשאר בבית, אחי. חס ושלום, אל תשאר בבית הפועל, אבל בסדר, תבין את המושג. ויורד נשמתו מערב רב גזעה בישה. כאילו, בשידוך, אם לא הייתי ממליץ עליך, מה שנקרא. והדבר האחרון, והוא סימן מובהק שכל מעשיו מקולקלים. נתן לך פה ציון בגיליון התנהגות שלך? תפילתך לא משמעת, לא מתקבלת? כאילו, לך, 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 לך. הנשמה שלך, אחי, מגזע בישה, גזעה בישה, אל תשאל אותי מה זה, אבל זה לא נשמע טוב. בטח לא שאתה מערב רב. וסימן מובהק שכל מעשיו מקולקלים. הרב, למה אתה אומר את זה? הוא לומד כל היום. אין לי בעיה. אבל אם הוא לא מעביר שנאה מליבו, זה מראה שכל הלימוד תורה שלו, לכאורה, אני מנסה להבין את הרב, אני לא מחדש חדושים. כל הלימוד תורה שלו, כל המצוות שלו, זה כמו שבונים בניין על אדמה בוצית מצידי, אדמה עם חול תובעני. הרע הזה יוכל אותה כל שמה. זה, אז הוא לומד תורה גם אולי כדי להתגאות או כן הלאה. תראו, כל הדברים הללו לא באים לייאש, אלא רק באים לחזק. ולכן אומר יזהר האדם להתפייס עם חברו כראוי שיהיה מעביר על המידות לגמרי. אז אתה רואה שהתורה וחזל ומי שרק נרצה, מלמדים אותנו להעביר על המידות. זה לא הזמן עכשיו להתקטן. ואם אתם רציניים, תדעו לכם, אם מישהו פגע בכם, אני לא תמחכה שהוא בגלל סליחה. אתם יודעים, תרימו אליו טלפון או אליה טלפון, ותגידו לה, מחו לך. מחו לך, מחו לך, מחו לך. הרב, לא בקשה של סליחה. מה אכפת לך להיות הצדיק? מה אכפת לך להרוויח עכשיו את העולם הבא שלך, העולם הזה שלך, רק תרוויח מזה. תראו, יש רוצים להגיד ככה, שהטיפשים או הרשעים לא סולחים ולא שוכחים. הנאיבים סולחים ושוכחים. החכמים סולחים אבל לא שוכחים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הרב, מה זה? תראו, לא לסלוח ולא לשכוח, ברור שזה אדם, פה הגדיר את זה, אדם רשע. לסלוח לא פירושו של הדבר לשכוח. באמת אני אומר. מה זאת אומרת? יש מצבים שירצו שאני אשכח. אם זה אנשים שאנחנו אוהבים, זה אנשים אז לשכוח. לפעמים, אתה יודע, אני לא יכול לשכוח מה שהיה. אני גם לא, זה לא תלוי, זאת אומרת, הסליחה שלי לא תלויה בזה ששכחתי או לא שכחתי, לא נראה שאפשר לשכוח משהו, בפרט לא משהו קשה. אם אתם רוצים לדעת מה הדרגה הכי גבוהה של סליחה, לעניות דעתי, במידה מסוימת, אם אני יכול להסתכל אחורה על האירוע שצייר אותי בעבר, ולהגיד לבורא עולם תודה על השיעור שהיה לי שם, זה סליחה. שמעתם? אני לא יכול לשכוח את מה שהיה. אבל כמו שהרב אמר פה, להעביר את השנאה מהלב. זאת אומרת שאני, כאילו, אני שמעתי שזה קרה למישהו אחר. אבל, כשאני אוכל להסתכל אחורה, ואני אומר לכם, לא שאני דוגמה לכלום, אבל אני בעבר שלי גם, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עבר איזה טלטלות רגשיות, מה שנקרא, הוא פגע בך, הם פגעו בך. אני יכול להסתכל על כל דבר שהיה לי בעבר, ולהסתכל נכוחה, מה שנקרא, ולהגיד, אתה יודע מה? למדתי מזה הרבה. אני בהחלט יכול להגיד תודה על השיעור שהקדוש ברוך הוא העביר אותי. כי אולי בלי השיעור הזה אני הייתי ממשיך בדרך מסוימת, או במחשבה מסוימת, לא משנה אפילו במה. אתה יודע מה? באמת, רק תודה בורא עולם. ובאמת כל דוד רחמן על תו אביד. זה אם נרצה או לא נרצה, אם נאמין או לא נאמין, זה המציאות, אבל בכל זאת. ממשיך הרב אומר, לכן יזהר להתפעס עם חברו כראוי שמעביר על מידותיו לגמרי. בטל את עצמך, בטל את האגו המגעיל שלך, בטל אותו. וגם יזהר, אומר, והלוואי, שאומר בקריאת שמע על מיטתו, יקיים במים האלו. אם אתם אומרים קריאת שמע על המיטה, ואתם אומרים, נכון, ברור, אבל אם אתם אומרים את כל הנוסח, ואתם אומרים, ברור, אז אנחנו אומרים הרי כל לילה, בלי נדר, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיחיס ויקנית אותי, נכון? אז אומר, את הדברים האלה, היא רצון, הלוואי אומר, שמה שאומר בקריאת שמע על מיטתו יקיים בימים האלה. אם אתה אומר, הרי אני מוכל וסולח, אז תקיים אולי ממי, תקיים. שמי הרב, אז אולי עדיף שאני לא אגיד את זה, באמת. אני לא אמרת לך את זה. אולי אחרי המעשים נשכים לבבות, בזרד השם. וגם יזהר כל אדם לפייס את חברו בערב יום כיפור. אז מצד אחד אתה חייב לסלוח. מצד שני, בוא נפייס אחד את השני. אפילו לא חטא לו אלה בדברים. מה עשיתי הרב? רק אמרתי לו כך וכך. אלא מה, הוא אומר, אפילו דידע איניש בנפשי, אפילו אם אתה יודע על עצמך בוודאות, שמה שדיבר לא כיוון לרעה. מכל מקום, כיוון דה שומע, לא חשבה לטובה ונצטער, זה לבקש ממנו סליחה. זאת אומרת, לבקש סליחה זה מאוד חשוב. ומצד אחד, כולנו צריכים להתפייס ולסלוח ולסלוח ולסלוח. עכשיו תקשיבו, אם נפגעתם והשני לא יודע, אז אולי כדאי לידע את השני, כי אחרת הוא לא יודע בכלל שהוא עשה משהו לא בסדר. אז גם אני הקטן. אם אני, חס ושלום, לא יודע, פגעתי במישהו, או שאני חייב משהו למישהו ואני לא יודע, או שעשיתי משהו לא לעניין, אז קודם כל אני מבקש סליחה. בסדר? ואם יש, אז תידעו אותי, שאני יודע, בעזרת השם, להשתפר להבא. כאילו, עכשיו לא שאני אקבל מבול טלפונים, כאילו, הרב, עם כל הכבוד לך, יש לנו משהו להגיד עליך. לאט לאט, אוקיי, אני, אתה יודע, לאט לאט. אבל באמת, אני, אם יש מישהו ששמע אותי, ואני ציירתי ואמרתי, וכל אחד מאיתנו, אתה יודע, בפרט מי שיש לו מיקרופון ביד, לפעמים לא שם לב, מנסה לרצות מישהו מסוים, והוא פוגע מישהו אחר וכדומה, אז תמצאו מקום בלבכם לסלוח לי ולמחול לי. זה מצד אחד. מצד שני, שכל אחד מאיתנו תסלח. לפני שאנחנו הולכים היום לישון בלילה, שכל אחד מאיתנו, זהו, שבת תשובה. השבת שהארי הקדוש הרי אומר שיכולה לתקן את כל השבתות שיהיו כל החיים שלנו, לא רק כל השנה, כל החיים. אז יהי רצון שנשמור את השבת כמו שצריך. זה לא הזמן עכשיו להישבר או ליפול, או אתה יודע. ולזכור כי בקרת רועה עדרו. מביאים בשם החפץ חיים, בנוהג שבעולם כבש שהוא עובד מן הצון, וכן שור שהוא עובד מן המרעה, מי מבקש את מי? הרי שהכבש הולך לאיבוד, הכבש לא מחפש את הרועה שלו. אנחנו מבקשים מבורא עולם כבקרת רועה עדרו. כך אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, בקש אותנו ככבש שדה, כי מצוותיך לא שכחתי. ואז אומר שכמו בן שנתרחק מבית אביו, ונדד למרחקים ושעה זמן מרובה, שפתאום, אתה יודע, בלב שלו ככה מתגעגע לאבא, אז מודיעים לאביו שביום פלוני ישוב לביתו, מדרכו של אב שהוא מצפה בחניון עיניים ליום המיועד הזה. וכשמגיע היום הזה שהבן אמור לחזור הביתה, אבא משקים קום, מזדרז לצאת לקראת הבן שלו. כך גם ישראל הם בנים למקום. וכשהם מתרחקים משולחן האב, בשלב מסוים תוקפים עליהם הגעגועים. אנחנו מרגישים בלב געגועים לאבא לבשמיים. ונותנים דעתם לשוב לאביהם שבשמיים. ואב מצפה לשובם, וחש לקראתם בזרועות פתוחות. אף כשאבד הכבש מן המרעה, אז ממנה הרועה מחפש אחריו. אבל מה דרוש פה? דרוש ההתעוררות של הרצון של הבן. אנחנו לא כבש. אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, אבא, רוצים לתת לרועה שלנו, לדעת שאנחנו הלכנו לאיבוד, אבא. אנחנו רוצים לחזור, אנחנו רוצים את ילדים טובים. ואם לא, בגלל הזכות שלנו, עשה למען שמך בורא עולם, תציל את עם ישראל, עשה למען כל הצדיקים, עשה למען. בוא נשמע את יונתן רזל, אם זה נסיים, עשה למען. סלימן, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, אבל בורא עולם יעזור למי שעוזר לעצמו. ולכן אנחנו נקרא את מפטיר יוינו על יונה הנביא, שמנסה לברוח, וכידוע שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, יקיריי, גם אם אתה מנסה לשם שמיים, וגם אם אתה לא רוצה שיהיה כתרוג על עם ישראל, זה לא משנה מה מימון, אנחנו נקרא את זה, כי לברוח מבורא עולם זה בלתי אפשרי. אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, רק לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא. אנחנו ברוכים אליך יתברך, וזה הסיבה, כך מביא המשנה ברורה, ועוד. סימן תפרש, חף בית, חף גימל כבר, סליחה, מפטיר יונה. והשלישי מפטיר ביונה. וכידוע, שמביאים בשם החפץ חיים, שהוא מביא שם למה דווקא את מפטיר יונה, תראו שער הציון. שלמעשה ביקש יונה לברוח. בכוונתם, אומר בשער הציון, כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן. רק אני אתנהג תמיד באופן אחד. כן, אומר לך, חפץ חיים, לפעמים אתה מייאש את עצמך. את אומרת לעצמך, זהו, אני לא יכולה. קשה לי, אני לא יכולה. אני ניסיתי, ניסיתי. מקרא את כל הדרשות האלה, כל שנה וזה, תתחדשי, תעשי, שמעתי, לא יכולה. לכם מתנהגים באותה דרך. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. חס ושלום. כאילו, מה אם הקדוש ברוך רוצה, מה אני אעשה? אני לא אוכלה. אבל טעות היא, טעות היא. למה? שבסופו של דבר יהיה שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אומר חפץ חיים, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. סליחה על מה שנקרא האמת בפנים, אבל לא יעזור. לא יעזור, כל מה שאנחנו עוברים פה, נכון שזה קשה, אני מבין אותך, אני מבין אותך, אבל אין מה לעשות, תהיה חזק. ואחרת יבוא עוד פעם מחפץ חיים, ופעמיים לעולם הזה, ובעל כוחו יוכל לתקן, הוא יוכרח לתקן. ואם כן, למה לא כל העמל למות, לסבול חיבות הקבר, ושאר הצרות ולחזור עוד פעם? לא חרם, מה שנקרא? ראיה מיונה. שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו שילך וינבא על נינווה, והוא מעין ובזה ונס לים, מקום שלא תשרה עליו עוד השכינה. כידוע, וראינו שנטבע בים ונבלע בדג, והיה במעב של הדגה, של הדג, אחרי זה הדגה עם כל הדגיגונים הקטנים גם, היה שם כבר כמה ימים. ולפי הנראה בוודאי לא יוכל להתקיים דברי השם ברך. זהו, חפש אותי עכשיו, מה שנקרא. אין כזה דבר. מכל מקום ראינו שסוף דבר היה שרצון השם ברך נתקיים והלך וינבא. כן הוא האדם בענייניו. זהו שאמרו באבות, ואל יבטיחך יצריך שאשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר וכו. זאת אומרת, יקיריי, אין מה לעשות. אנחנו צריכים להתמודד, אנחנו חזקים יותר ממה שאנחנו חושבים, לא להוותר לעצמנו, להיות חזקים, לקבל עצמנו מצוות עצה של התשובה, לקבל עצמנו מצוות עצה של ואהבת לך כמוך, וזה הולכים בראש מורם, לא כמו סקופה לגמרי, אבל בראש מורם, באים ביום כיפורים, ואז באמת מחופפים ראש לפני בורא עולם, באהבה, בשמחה, בהרגשה אלוקית, תודה אבא לתודה, אבא לאיך בינדו, אני פה, זהו, זה אני, חטאתי, אביתי, ככה. ואני פותח דף חדש באמת אלוקים, תן לי את הכוח להתגבר על יצרה, תן לי את הכוח לשים את כל השטויות מאחורנית, תן לי להאמין, להאמין בעצמי, שאני מסוגל, שאני יכולה, שאני לא מוותרת לעצמי, שמגיע לי לבנות בית מעל בישראל. שיהיה לילדים צדיקים בעזרת השם, שבעלי יהיה צדיק, שאנחנו נהיה צדיקים. וזה העבודה של כל אחד מאיתנו. לא נשברים, לא מתייאשים, מאמינים, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי ראש השנה זה לכל העולם כולו. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, אבל יום הכיפורים זו מתנה נטו לישראל. רק לנו בורא עולם מכפר את כל אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם. תחשבו איזה זכות זאת היא, לפני מי אנחנו מטהרים, אבל מי מטהר אותנו באותה מידה? אין לנו זכות יותר גדולה מזאת. ולכן יקיריי, תוכניתנו מגיע לסיום. זהו, אז נתראה כבר אחרי יום כיפור. איך זה קפיצות, אה? התראינו לפני שנה שעברה, עכשיו עוד יום כיפור, כמה דברים יעברו עד אז, זהו, נתראה כבר לפני סוכות בעזרת השם, נתכונן לחג הסוכות, כבר יהיה שינוי אווירה לגמרי, חבר'ה, שמחה עצומה, ננענע את הלולבים. טוב, אז בעזרת השם, שנזכה כולם לגמר חתימה טובה. שוב, אני הקטן מבקש סליחה על הצד פגעתי, מישהו מחילה ותעשו לי טובה, תקלו, תרחמו על נשמתי, תסלחו לי. אם יש מישהו שפגע בכם, יש מישהו שפגע בכם, אם אתם מקשיבים לי עכשיו, שמענו מה שאמר פה הרב, הרב חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, אתם חייבים למחול, חייבים, חייבים, חייבים. לא משנה אם ביקש סליחה, לא ביקש סליחה, לא קשור לכלום. אתם תמחלו. אם באמת מחלתם, השני לא ביקש סליחה, או שהוא ביקש, בואו נגדיר את זה ככה, אם מישהו ביקש ממנו סליחה, בעבר, ולא מחלתם, אמרתם לו, אתה יודע, אפילו ביום כיפור אני מוחל לך. אתה מכיר את אלה? אם אתה אחד כזה, או אחת כזאת, תמחלו עכשיו, ומחר בבוקר תשלחו, לא יודע מה, תתקשרו, תשלחו הודעה שמחלתם לאותו בן אדם, שלא ימשיך להצטער. הרב, מגיע לו שיצטער. לא, די. כמו שאתם רוצים שבור עליו ממך לכם, אם אמרתם למישהו שאתם לא מוכנים לו, והוא ביקש סליחה, בינינו עכשיו אף אחד לא מקשיב, אבל גם אם הוא לא ביקש סליחה, תמחלו, זה ברור. אבל כדי לא להמשיך לצער את השני, אם מישהו ביקש ממנו סליחה, ולא מחלתם בעבר, מסיבה כזו או אחרת, לא אכפת לי בכלל, תמחלו היום לפני שאתם יכולים לישון, ומחר תקשרו, תשלחו מכתב, הודעה, לא אכפת לי איך, תידעו את השני, שמחלתם. וכמו שאתם מחלתם לא עולה, בור עולם ימחה לכם, ולנו, ולכל עם ישראל. אז יקירה, יש לכם גמר חתימה טובה, שכל האור שבעולם, עזרת השם, לכם, ולכל עם ישראל. לילה טוב, וגמר חתימה טובה. מיכה גמרמן, בשיר חדש, כל האור שבעולם. בוא נעשה משהו חיובי, קצת קצבי חבר'ה, אמנם דקה לשתיים, אבל לא נורא, בוא נתעורר. לילה טוב. וגמר חתימה טובה, לכם ולכל עם ישראל. תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי שלנו. השם יברך, ימלא את כל שלו לבוא לטובה, עם זיווג עגום, משום שמתו עוד השנה.
משהו טוב לעשות, לזכור להמשיך לנסות, עם כל מה שקורה, תמיד רק להודות לחפש, לקרום לשני לחייך, לא משנה למה ואיך, בוא נודע על האמת, שזה עושה רק טוב. ולהיות כל מקום לגלות את כל האור בעולם הזה, הוא כמו ים שוטף מאיר את הלילות, עומד מביד למרומי, אבל צועק ממעמקים, תן עוד כוח, תן תקווה,